משפחה, פרשת נשוא.
פרשת נשוא, פרשה שנייה בספר במדבר, והיא מתחילה לטפל בפועל בבעיות המדבר. בפרשת במדבר, לעומת זה, אנחנו דיברנו על ההכנות לקראת היציאה אל המלחמה, ההכנות לקראת היציאה אל המדבר, כשההכנה היא על ידי המניין. ואחת מן ההכנות ההכרחיות ליציאה אל המדבר הוא הבדלתו של שבט לוי לקראת הנסיעה. לפי מה שלמדנו, כפי שראינו במקורות, שבט לוי הוא בעל תכונה נפשית קולקטיבית המתאימה לאתגרי הדרך, וזאת משום שהוא אישיות שכל עניינה התלהבות. הוא מתלווה, לכן הוא נקרא לוי, הוא איש לוויה, אין לו זהות עצמית, ולכן הוא מתאים דווקא למצבי ביניים שהם היציאה מן היציבות על ידי ההליכה בדרך. זאת הסיבה ששבט לוי נמנע לבדו. איפה הוא נמנע לבדו? בפרשת במדבר. אבל בפרשת במדבר זה לא נגמר, וסוף המניין בפרשתנו. נשוא את ראש בני גרשון גם הם. לכאורה היינו מצפים שהמניין של שבט לוי יעשה בכללותו ובשלמותו בפרשת במדבר, והנה מה עשתה התורה, חילקה את שבט לוי לשליש ושני שליש. שליש ראשון בפרשת במדבר המיועד לקהת, גרשון ומררי הם בפרשת נשוא. כמובן שזה דורש הסבר. כנראה, וזה עצמו רמוז בעצם העובדה שהפרשיות מחולקות, כנראה שמשפחת הקהתי, משפחת קהת, שייכת בטבעה לעולם המסודר של פרשת במדבר. פרשת במדבר זה פרשה של סדרים. זאת היא זהות לוויית אילאית, אנשי קהת. עבודת הקודש עליהם, בכתף יישאו. מי שנושא בכתף מראה בזה שהוא איננו זקוק לאמצעים מלאכותיים כדי לעשות את עבודתו. הוא מסוגל לבדו לבצע את העבודות המוטלות עליו. בכתף יישאו, עבודת הקודש עליהם. אם כן, שבט קהת זה שבט שלם. זאת משפחה ללא סיבוכים, ללא בעיות. בני גרשון ובני מררי מופקדים על עבודות הדורשות אמצעי עזר. האמצעי שבו משתמשים בני גרשון ובני מררי הוא העגלות המתוארות בסוף הפרשה. יש שש עגלות, שש עגלות צב, שתיים לבני גרשון, ארבעה לבני מררי, והן מסייעות להן בעבודתן. אם כן, אלה הן משפחות שמאורות בסיבוכים של החיים. אני לא יכול לשאת קרשים לבדי במדבר, אני זקוק לכלי טכנולוגי מלאכותי שיעזור לי לזה, זאת העגלה. והעגלה משתמשת גם בכוח חיים נמוך, זאת אומרת הבהמה. אם כן, הן משפחות, גרשון ומררי, המודעות לסיבוכים של החיים. ולכן מניינם נעשה בפרשתנו שהיא התחלת הסיבוכים של המדבר. זה קצת התחלה של תשובה. עכשיו מעניין באיזה סיבוכים אנחנו נפגשים בפרשת נשוא. ידוע, ספר במדבר הוא ספר הסיבוכים, ספר המשבר. אבל יש מדרגות במשברים. המשבר הראשון שאנחנו חייבים לטפל בו לפני כל דבר זה תיקון טהרתו וקדושתו של האדם הפרטי. כלומר, אתה לא יכול לבוא לטפל בבעיות גדולות אם הבעיות של עצמך עדיין לא הצלחת לפתור. מספרים על אחד מגדולי החסידות, נדמה לי שזה הרבי מבלז, שאמר שכשהוא היה צעיר הוא רצה לתקן את העולם כולו. אחר כך הוא קצת התייאש מזה, ואז הוא החליט שהוא יתקן רק את עם ישראל כולו. אחר כך הוא אמר אולי רק את אנשי מדינתי, אחר כך את אנשי משפחתי, אחר כך הוא אמר טוב, אני אתקן את עצמי. וכשהוא תיקן את עצמו, אז הוא ראה שיש בו כוח לתקן את אנשי משפחתו ואת אנשי מדינתו ואת כל עם ישראל ואת כל העולם כולו. לכן גם בפרשת נשוא כשאנחנו מדברים על מציאות של סיבוכים, התיקון של הסיבוכים בא דווקא על ידי תיקון הפרט. לכן פרשת נשא הוקדשה כל כולה לשאלות הנוגעות לזהותו של היחיד. רק לאחר מכן, בפרשיות בעלותך, שלח וקורח, יהיה טיפול בבעיות כלל ישראליות הנוגעות לאומה כאומה. אבל מתחילים קודם כל בבעיות של היחיד. זה בדיוק ההפך ממה שקורה בדרך ההתגלות של התורה. התורה, כידוע, ניתנה מכלל ישראל לאומה כאומה, ומתוך כך ניתנה ליחיד. האם יש אפשר להרחיב את זה עוד יותר? התורה ניתנה לעולם כולו, ומתוך כך לעם ישראל בלבד, ומתוך כך לכל אחד ואחד. מה שאין כן, כל זה במצב של לידה של האומה או לידה של התורה. כשאנחנו באים לדבר על הסיבוכים, זה מתחיל קודם כל מתיקון היחיד, אחר כך מתיקון הכלל. איפה תיקון הכלל? בעלותך שלח קורח. אחרי תיקון הכלל ניתן לגשת אל התמודדות עם אומות העולם. ובשביל זה יש שתי פרשיות, חוקת בלק. שני סוגי התמודדויות, אם צריך ללמוד כשנגיע לשם. ולאחר מכן חוזרים אל הנורמליות עם פרשת פנחס, מטות, מסעי. כפי המבנה של ספר במדבר, שנדמה לי שכבר התבוננו בו שבוע שעבר. כן.
לא מבין בדיוק איך התורה ניתנת קודם לכלל ואחר כך לפרט.
זה פשוט מאוד. מה? זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא אמר בהר סיני, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, עם מי הוא דיבר? לכלל. ומתוך כך, זה מחייב אותי כיחיד. כיוון שאני שייך לכלל הזה. זה מובן? ולכן, כדי לקבל את התורה, צריך קודם כל להיות שותף לזהות הקולקטיבית של האומה. כידוע, מי שבא להתגייר, מעמידים בפניו קשיים. כן? כל מי שניסה יודע. מי שמנסה להתגייר, זה קשה. הקושי הראשון שמציבים הוא, כידוע, הבירוקרטיה. ואחרי הבירוקרטיה יש מה שההלכה מציבה כקושי, כשהקשיים הם קושיות שמקשים עליו, ושואלים לו, מנסים לשכנע אותו, שלא כדאי להתגייר. ואומרים לו שתי טענות. הטענה הראשונה שאומרים למועמד זה, וקודם כל נתחיל מהטענה השנייה. הטענה השנייה היא, תשמע, לא כדאי לך להתגייר, כי לשמור שבת ולאכול כשר ולשמור על כל המצוות, זה קשה. כן? זאת הטענה השנייה שאומרים לו, כדי לשכנע אותו שלא כדאי. אבל יש טענה ראשונה שקודמת לזה, זה מה, אתה מטורף להיות יהודי? וכי אינך יודע שהעם היהודי הוא עם נרדף שסובל כל הצרות שבעולם מבחינה פוליטית. וזאת אומרת שדורשים ממנו קודם כל הזדהות לאומית עם הגורל ההיסטורי שלנו, ומתוך כך קבלת המצוות כיחיד. מובן? לכן התורה ניתנה קודם כל לכלל ומתוך כך לפרט. בשם כן בדרך התיקון, וזה מה שקורה בספר במדבר, מתחילים מן היחיד. אתה לא יכול להתחבר עם קדושת הכלל כל זמן שאתה כיחיד לא מתוקן. וזה הנושא של פרשת נשא. עכשיו מעניין, מה המקור של הבעיות של היחיד? טוב, הסיבות, למה יש בעיות לאנשים? אפשר לכתוב אנציקלופדיה. אבל יש בכל זאת קריטריונים מסוימים שכוללים את הכל. קודם כל, הבעיות של היחיד בישראל זה תמיד מחובר עם הבעיה של היחס שלו עם הכלל, ככלל. הכלל בישראל הוא המקום של השראת השכינה בעולם. במדבר הדברים האלה היו גלויים לחלוטין, מכיוון שהאומה הייתה מסודרת במחנות, כשבמרכז כל המחנות עמד מחנה השכינה, עם המשכן במרכזו. ו כל הבעיות שיכולות להיות לאדם הפרטי מוכרחות להתייחס במידה זו או אחרת לעובדה שהשכינה שוכנת בתוך מחנה ישראל. ולכן יכולות להיות בעיות שיגרמו לאדם צורך בהתרחקות מהאוהל, מאוהל מועד, ויש בעיות שידרשו אפילו דווקא התקרבות אל אוהל מועד. במילים אחרות, איך זה מתרגם בשפה שלנו? יש אדם שיותר מדי רחוק מריבונו של עולם, יש אדם שקרוב אליו יותר מדי. גם זה בעיה, גם זה בעיה. כמובן, אנחנו חפצים קרבת אלוהים. אבל יש מצבים שאינך עדיין ראוי לקרבה הזאת. והקרבה הזאת מזיקה לך. למשל, אנשים אומרים, אני לא צריך לעשות שום דבר, יעזרו לי מן השמיים. אז הוא קרוב מדי לקדוש ברוך הוא. הוא צריך קצת להתרחק. קצת לחשוב פחות על אלוהים, לחשוב קצת יותר על עצמו, ואז מתוך כך הוא יכול להידבק. יש אדם שההפך, מרוב ריחוק הוא יסתבר. מה עלינו לעשות? להביאו, למצוא איזשהו תירוץ שיפגיש אותו עם הקודש, ובזה יבוא לידי כיוון. אפשר לומר, אלה הם שני כיוונים שמופיעים בפרשה שלנו, כשהכיוון הראשון הוא דווקא הקרבה היתרה. זה בפרק ד', לא, פרק ה', פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. כלומר, יש אנשים שנתונים במצב של טומאה, וזה לאו דווקא אשמתם, כי הטומאה הוא נתון של העולם שלנו, כיוון שבעולם שלנו שולט המוות, ולמקום שבו שולט המוות, אז יש גם טומאה שמתלווה לזה. והאנשים הטמאים פגועים בשלמות הווייתם, ולכן המפגש שלהם עם הקודש הוא מסוכן. לכן ההוראה של התורה שצריך לשלח מן המחנה את כל הטמאים האלה, את הצרוע, הזר והטמא לנפש, כדי שיתבודד בתוך עצמו. כלומר, הטהרה היא עבודה של היחיד על עצמו, עבודת הפרט. הוא יצא אל מחוץ למחנה ואז ישוב, וכל אחד לפי דרגת טומאתו, הצורך של ההתרחקות שלו יותר גדול. הגדול ביותר הוא המצורע, ולכן המצורע משתלח מחוץ למחנה ישראל. הזב משתלח מחוץ למחנה לוויה, ואת המילה נפש מחוץ למחנה שכינה. וזאת מסיבה פשוטה, הצרוע, הפגם המתמה אותו, הוא פגם מוסרי. המצורע, לא כל אדם נהיה מצורע, אלא לפי מידת הקלקול המוסרי של נפשו, לשון הרע ועוד כמה דברים כאלה, עין רעה. אלה הם דברים המצריכים לאדם איזו התבודדות בתוך עצמו, ולכן זה דין המצורע שהוא מוסגר, הוא מבודד. מה שאין כן, הזר, שזה על גבול המחלה ועל גבול האשמה, והתמל הנפש, אין בזה שום אשמה, וכי אדם אשם בזה שיש מתים בעולם, הוא לא אשם. לכן רק משתלח מחוץ למחנה שכינה. אבל הכלל הוא פה, הקרבה אל הקודש יכולה מפתינה פדגוגית, נפשית, איך שתרצו, להוות סכנה לשלמותו של האדם. אחת הדוגמאות לדבר הזה זה נדב ואביהו. כן? בפרשת שמיני ראינו, היו שני אנשים צדיקים שרצו להגיע אל הקודש בלי תיקון ולי הכנה.
זה נתון. גם זה בחירה, פה זה לא בחירה.
מה?
זה לא בחירה,
זה
לא
בחירה. זה על הגבול. זאת אומרת, זה שיש לו מחלה מהסוג הזה, זה אומר דורשני. למה נהיה חולה בזווית, בזיבה? יש משהו כנראה מקולטל בנפש שלי. מה שאין כן, התמל הנפש, זה טבע העולם שיש מתים. לכן השילוח שלו יותר קטן, והמצורע, שזה לגמרי בחירי, לגמרי בחירי. כן, זה בדיוק על הגבול. הוא קורבן לחיסרון של העולם. כלומר, טומאת מת היא עובדה. אז זה לא אשמתי שיש מתים בעולם, אבל המוות זה חסרון חיים. עובדתי, שאני נפגשתי עמו וטימא אותי. במצב כזה אינני יכול להיפגש עם השכינה. זה לא בגלל איזושהי אשמה מוסרית, אלא בגלל חסרון העולם. יש דבר כזה, שאדם הוא קורבן של מצב העולם. כמו שאמרו על הלל הזקן, שראוי היה שתשרה עליו שכינה כמו שרבנו. הלל היה ראוי להיות נביא. למה לא נהיה נביא? מפני שאין דורו זכאי לכך. מה זה אשמתו? וכי הוא צריך לסבול בגלל אנשי דורו? והתשובה היא, כן, הוא צריך לסבול בגלל אנשי דורו. הנבואה היא דבר גדול, הראוי לדור מסוים. אז כמו כן גם הטמא לנפש. יש לזה אגב השלכה לגבי מושגים של העידן החדש, לגבי אמונה וכפירה למשל. בימינו התחדשה בעולם, זה כבר בערך 150 שנה, 200 שנה, תנועה גדולה של אפיקורסות. הרבה הרבה אפיקורסות. מה אומרים אנשים? אין אלוהים. זה אפשר לחשוב שזה משחק של ביתר. יש, אין, לפי ה... ולמה הם אומרים את זה? נגיד לפני 500 שנה, לפני 1000 שנה, אדם היה אומר שהוא אתאיסט, זה בגלל שהיורי יצר הרע. אתה רוצה לאכול חזיר, אתה רוצה לעשות מה שאתה רוצה. לכן אתה אומר שאין אלוהים, כי ככה זה יותר קל לך. כן? זה יקל עליך למלא, לספק את יצריך הרע. והראיה שאתה טועה, רוב בני אדם מאמינים דווקא שיש אלוהים. נו, אתה רואה? אז אתה כנראה מושחת. אבל מאז 200 שנה דווקא הגלגל התהפך. בני אדם, רובם, לפחות מבחינת מה שהם מצהירים, מצהירים על חסרון אמונה, ספק באמונה, על כפירה גמורה, מרידה וכן הלאה. כנראה, ברגע שזה הופך להיות תופעה עולמית, אי אפשר לצמצם את זה לממדים של יצר הרע בלבד. יש משהו יותר עמוק, זה הרב מסביר לנו. מרוב דיבורים על הקדוש ברוך הוא, המושגים התחילו להיות ילדותיים יותר ויותר. בני אדם התחילו להאמין, במקום בקדוש ברוך הוא, התחילו להאמין באיזה מין בובה מגית שמענישה ונותנת שכר, איזה מין גננת גדולה. כמו שהילד מאמין בגננת שלו, ואז הוא חושב שהקדוש ברוך הוא זה סופר גננת, אז ככה נגיד רוב האנושות הגיעה לתפיסה מהסוג הזה. ולכן היה צורך, כדי לטהר את האנושות מצחצוחי עבודה זרה שיש בתפיסה הזאת, היה צורך בהרחקה מן האלוקות. ולכן באה רוח הכפירה כדי לטהר את האמונה. נו, אז ברוך השם שיש כופרים, כדי לזכך את האמונה ולהכריח את המאמינים לשאול את עצמם שאלות ולברר את אמונתם. בין ההרחקה שאנחנו מרחיקים את הטמא מהמפגש עם השכינה, מרחיקים אותו מן המחנה. מה? באלף מקומות, אבל הוא אומר במיוחד את זה באורות, בפרק המכונה בשם ייסורים ממרקים. ייסורים ממרקים. כן. יש גם באורות הקודש, יש שם בירורים מעניינים בנושא הזה. כן. ובכן, טוב, אבל קצת יצאנו מן הנושא העיקרי, שהוא הפרשה. על הנושא הזה אפשר לדבר שוב. בפרשה גם אנחנו רואים שלפעמים קרבת אלוקים היא דבר מסוכן, לכן מרחיקים את האדם. גם כן מושגים של קרבה יתרה אל האלוקות, זה גם כן מסוכן, צריך להרחיק. זה דומה, זה אותו עיקר. רק שבמדבר הקרבה והריחוק היו מוחשיים, מוחשיים ביחס לאוהל מועד. בזמננו זה, הקרבה והריחוק זה בתוך הנפש של האדם, באמונה שלו וכן הלאה. אם כן, זאת ההדרכה הראשונה. לעומת זה, יש תופעות של קלקול בנפש, המצריכים דווקא אדרבה, קרבה, השתרשות מחודשת במושגי הקודש. למשל, מי שמשתמש בשם שמיים, בלי להקפיד, מתוך זלזול, נאמר, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. על מה זה נאמר? מה זה לא תישא שם השם אלוהיך לשווא? בשבוע. זה עיקר נשיאת שם. אדם הולך לבית דין, נשבע לשקר. הוא לא ירא משם השם. איך זה יכול להיות שהוא לא ירא משם השם? כי זה הרבה זמן שהוא לא פגש את השם. הוא כל כך מרוחק מן הקודש שהוא לא מבחין בסולם הערכים של הקודש. ולכן אנחנו מכריחים אותו, אדם כזה שנשבע על שקר, להביא את קורבנו לשם. זה פסוק ה', וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בשם ואשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו, וישיב את השמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר השם לו, וכו'. כן? זאת אומרת, כן, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, והאשם המושב לשם לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. זאת אומרת, מה הפרשה הזאת אומרת? כמה פסוקים עלומים האלה? זה מדבר על אשם גזלות. אדם גזל, נשבע בבית דין שהוא לא גזל, ומתברר שהוא כן גזל, אז הוא נשבע לשקר. הוא צריך להביא, מלבד שהוא צריך לשלם את הגזלה ולהוסיף חמישית, הוא צריך גם להביא קורבן למקדש. זה נאמר אגב גם בפרשת ויקרא, וכל המפרשים מנסים להסביר למה התורה חוזרת על זה גם בפרשת נשוא. כן, ההסבר הוא פשוט. כאן זה נאמר בתוך, בהקשר הזה של תיקון חטא היחיד. היחיד חטא בזה שהוא השתמש בשם השם כחולין. לכן אנחנו מקרבים אותו אל הקודש, הוא צריך להביא את האשם שלו אל הכהן.
זה תירוץ שרב אמר
שכדי לקרב אותו, הוא מביא איתו. כן, זה בדיוק. הקורבן, זה, אתה נשבעת לשקר, תביא קורבן, אתה תיפגש עם המקדש כבר. זה בדיוק העניין. מה? כשהוא גומר, זה משהו אחר. כשהוא גומר. כלומר, גם הזה והמצורה, אחרי שהם התרחקו כל כך, אז גם הם צריכים אחר כך לחפר על רחוקם. זה כמו שאומרים, יש תרופה, ויש תופעות לוואי של התרופה. צריך תרופה לתרופה. זה כמו שהרמב״ם גם כתב בפרק ד' של שמונה פרקים. אדם יש לו מידה מקולקלת, מה הוא צריך לעשות? ללכת לקצה השני. אחרי שהגיע לקצה השני, צריך שוב פעם לחזור. כן? כלומר, זהו האיזון הדק. על כל פנים פה, באשם, אנחנו מקרבים אותו. מעניין, כשהוא משלם את הגזלה, הוא צריך לשלם את מה שהוא גנב, מה שהוא גזל, ועוד 20%, כן? חמישית. זה פלא. איפה ראינו עוד שצריך לשלם חמישית כתוספת? ומעשות, מי שבא לפדות קודש. כן? כלומר, אבל פה מדובר להחזיר לחברו, לא לקודש. אז מה שאומרים לו? מרוב חולין שכחת שבשבילך ממון חברך גם זה קודש. לכן יוצרים גם בתשלום יחס עם ממון חברו כאילו מדובר בקודש, ולכן הוא משלם חמישית, להחזיר את הקודש לתוך חייו. ומתוך כך התופעה יכולה להתרחב יותר. לפעמים זה לא רק בעיה של האדם הפרטי, זה בעיה של משפחה שלמה. מתוך כך ניגשים לפרשת סוטה. כל הסיפור של הסוטה, אישה שבעלה חושד בה, שהיא זנתה, ויש שם עריכות גדולה מאוד של התורה במה שצריך לעשות. יש כל מיני דיני כינוי וסתירה, והוא צריך, הזוג הזה צריך להגיע לבית המקדש עם קורבן, עם מנחה, ויש שם, לא רוצה לומר את המילה טקס, יש שם סדר שלם של השקיית הסוטה ואיום, ובסוף מתברר האם היא בסדר או שהיא לא בסדר. כן? אגב, יש סיפור מספרים על החידה, שכאשר היה בעיר ליבורנו באיטליה, הייתה אישה אחת שבעלה טען שהיא זנתה מעליו. אז החידה אמר, טוב, היא צריכה להתגרש. כולם באו בטענות, מה אתה דן כזה דין, בלי עדים, בלי התראה, בלי בית דין, סתם ככה. מי אמר לך שהוא צודק הבעל? ואז התחילו לצעוק עליו וזה. אז הוא באמת אמר לאישה, יודעת מה, תבואי אליי, אני אקרא בפנייך פרשה בתורה, ואחרי זה יהיה בסדר. הגיע אליו, פתח ספר תורה בפרשת סוטה, התחיל לקרוא את פרשת הקללות, והיא עמדה ללכת, ואז היא נפלה מן המדרגות, וקראו לה כל הסימנים שכתובים בפרשה, של נפיחות הגוף, והשתנו פניה וכו' וכו', ואז כולם ראו שהחידה צודק. זה רק בסוגרן, כן? סיפור על החידה. כן, כי הרבי חיים בן עטר, רבו, אמר לו שתהיה לו סגולה להיות ככהן. אז כנראה שזה כך. על כל פנים, כל הסיפור הזה של השקיית הסוטה דורש שם דברים ממש מדהימים. לוקחים את שם השם, מוחקים אותו בתוך המים, כן? הרי הכהן כותב את כל הכללות בספר, כולל שם השם שבזה, מוחה את זה במים ומשקה את הסוטה. למה התורה עושה כל כך הרבה עניין מסיפור של שלום בית? היה אפשר שיהיה כתוב, כמו שכשיש מצורע, אז הכהן יוצא לבית של המצורע, שם שוחט את הציפור החיה, ושוחט את הציפור השחוטה, ולוקח את הציפור החיה ומשדח על פני השדה. כל הסיפור של טהרת המצורע נעשה מחוץ למקדש בהתחלה. אז גם כן, היה אפשר שיהיה כתוב בתורה, ויצא הכהן אל בית האישה, ואז הוא ינסה להשכין שלום, והוא יעשה עבודה שמה טובה בתוך הבית. כנראה שאחת הסיבות ששלום בית הופר, זה גם כן שכחת המקדש. זה ידוע, תמיד בשבע ברכות, שאין מה לומר, אז מסבירים שאיש ואישה, איש זה יוד, יש במילה איש, ואישה יש ה' במילה אישה. נכון? זה יוד וה' זה שם השם, זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. אז כנראה שזה הדבר שנשכח באותו בית. שכחו את שם השם. ולכן יש צורך להביא אותם אל המקום שבו השם שוכן. ולמחוק למענם את השם. כדי להראות להם שהשלום שלהם נמחק גם כן, בגלל ש... גם בזה שהם מחקו את השלום ביניהם, הם מחקו את שם השם. ואז מתוודעים לחשיבות של השם הזה, ובזה חוזר השלום. זה בדיוק דומה לאשם גזלות, שבו האדם מתרחק ויש צורך להשיבו, כך גם כאן, הזוג בכללו התרחק משם השם, יש להשיבו אל המקדש. כן, אנחנו רואים בתוך הפרשה שני סוגי טיפול. טיפול של הרחקה וטיפול של קירוב. יש מדרגות בדבר הזה, כי שם השם במלואו זה איש ואישה ביחד. יש כל מיני חטאים, יש חטא שמוחק יוד, יש חטא שמוחק את ההא, יש חטא שמוחק את הוו, יש כאלה שמוחק את הקוט של היוד, יש חטאים שמוחקים שתי אותיות ושלוש אותיות וארבע אותיות, ארבע אותיות ישלמו. זה החטא של שלום בית. השאלה עד כמה אתה מוחק מן האידיאליות שבשם הוויה. אז כשיש מחיקה של שלום בין איש לאישה, זה מחיקה שלמה, לכן צריך לתקן אותה. כן, התקופות שמוציאו
לפרשות, גם באופן מיידי לשינוי
באדם? כן, מיידי, אני יודע, אולי אחרי 10 דקות, אולי אחרי יומיים.
מה היה את המושג הזה שנקרא חינוך? זה לא היה תהליך ש... הגעה על בית המדרש, הדבר שכן, כמו מה שקיים היום.
לא הבנתי.
הרי אם אתה מגיש את המושג של חינוך, שזה דבר שנמשך, שתהליך, שלא דבר שנבנה ביום.
כן, במדבר החיים היו הרבה יותר מסוכנים. היו תוצאות מיידיות של ההתנהגות של האדם. כן, זו אחת השאלות בפרשת קורח. שם העם בא בטענות אל משה ואומר, האם תמנו לגבוה? כל הקרב הקרב אל משכן השם ימות. כלומר, המצב של המדבר הוא מצב אבסולוטי, ולכן שם הדברים מסוכנים מאוד. אי אפשר לזוז, כן? אדם אומר לשון הרע, מיד הוא מצורע, זה נורא, כן? אי אפשר ככה לחיות. ברוך השם, היום אנחנו מוגנים, כן? לרוב שפלות אנחנו מוגנים. כמו שכתוב בגמרא, שמיום שרבו נואפים בישראל, אז המים, המי סוטה כבר לא בודקים, כן? כי יש דברים קיצוניים בהלכה שהם שייכים בזמן שהמצב בכלל לא בסדר. למשל, אנחנו הורגים בבית דין. מתי? כשפעם ב-70 שנה מישהו עושה משהו המחייב מיתה, אז עושים את זה, אז הורגים אותו. אבל אם זה קורה כל יום, אז מה זה יעזור שתהרוג? אז מבטלים דיני נפשות. כן? 40 שנה לפני חורבן הבית, בטלו דיני נפשות מישראל. למה? היו כל הזמן רוצחים. אמרו חכמים, זה צחוק, מה, אנחנו נהרוג כל יום? זה לא יעזור כלום. כן? אז גם, אבל במדבר, לעומת זה, זה היה מצב של שלמות אידיאלית.
אבל למציר הזאת אנחנו שואפים.
אנחנו שואפים לעולם שבו לא תהיינה בעיות כאלה. האם אנחנו שואפים לכך שיהרגו בבית דין? לא. אנחנו שואפים לכך שיהיה בית דין ושלא יהרגו. מה? מה? כן. לא, אבל איש מותר שיהיו כמה נשים מעיקר הדין. יש הבדל. לא, לא. כי מעיקר הדין מותר שיהיו לו כמה נשים. כלומר, הוא לא חייב מיתה לזה. מה? 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 בכלל, כל הדינים האלה, אתה לא יודע, דינים של איש ודינים של אישה זה לא אותו דבר, מסיבה פשוטה, כי המבנה הנפשי של אישה הוא שונה מהמבנה הנפשי של איש. אם תשימו לב, פרשת סוטה, יש הרבה מאוד עבודה על הדמיון. יש לחץ נפשי שמפעילים עליה. הם מפחידים אותה, והיא צריכה לסחוב פר שלם על הידיים. לא בדיוק פר שלם, חזה ושוק, זה בכל זאת זה כבד, ויש שם כל מיני פעולות שאמורות לבלבל אותה, ואצל איש זה לא יכול לעמוד בזה. כלומר, לכן גם צורת הטיפול צריכה להיות שונה. איפה אנחנו? אוקיי. עכשיו, יש, מלבד השאלות האלה, המצבים הנפשיים האלה, המצריכים, או קרבה או רחוק, אנחנו גם פוגשים מצבים של, הייתי אומר, סיבוך פנימי שהוא לא קשור לקרבה או לריחוק, אלא עד רבה באופן טבעי יש לי נטייה להיות קדוש יותר. זאת שאיפה המכונה בשפה הכללית שאיפה מיסטית. מפריע לי שאני לא כהן גדול. אפשר אולי להיות כהן גדול לתקופה מסוימת, כן, זאת האפשרות, זה הנזיר. לכן הפרשה שלנו באה וממשיכה בנושא הזה, ומבארת עוד בעיה של היחיד, היחיד הרוצה להיבדל מן הכלל בקדושתו הפרטית. זאת לכאורה מגמה שהיא הפך כל התורה כולה. ידוע, כל התורה כולה מלמדת אותנו קדושתו של הכלל ולא קדושתו של היחיד. אבל יש מצבים שבהם היחיד זקוק למנות מיוחדות של התהרות והתקדשות, ולהגיע למדרגה אפילו של כהן גדול. ידוע, פעם היה אדם אחד רצה להתגייר, בא לפני הלל, אמר, רצוני שתגיירני על מנת שאהיה כהן גדול. אני רוצה לעבור קורס שבסוף אני אהיה כהן גדול. אמר לו, אין בעיה, גייר אותו, התחיל ללמד אותו תורה. אחר כך בתורה כתוב, והזר הקרב יומת. מי שקרב אל המקדש, הזר הקרב יומת. שאל אותו, על מי נאמר הפסוק הזה? מי זה הזר? אמר לו, אפילו דוד מלך ישראל. אז הוא קיבל על עצמו לא להיות כהן גדול. טוב, לא הייתה לו ברירה. השאלה היא, לכאורה זה באמת לא פייר, למה רק הכהן הגדול הוא כהן גדול? אבל זה באמת אפשר להיות כהן גדול. מניין שאפילו נוכרי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדול, שנאמר, אלה המצוות והחוקים והמשפטים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים לוויים וישראלים אין כתיב כאן אלא האדם, ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדול. אם כן, אתה רואה, אתה יכול להיות כהן גדול. זה לא מספיק לי, כי אם אני לומד תורה, אמנם אני כמו כהן גדול, אבל כמו כהן גדול בנפש, אני רוצה גם בהלכות להיות כמו כהן גדול. אין בעיה, תהיה נזיר. אם תהיה נזיר, תהיה כמו כהן גדול. ויש לנזיר בעצם שלוש הלכות שבאמת הן דומות בול לכהן גדול. הלכה ראשונה, אסור לו לשתות יין. גם לכהן, לכל כהן בעצם, זה זמן עבודתו, אסור לשתות יין, שלא ייכנס שטויי יין למקדש. עוד דבר, אסור לו להיטמא למת. לאיזה מתים אסור לו? לכל מת, כמו כהן גדול. אפילו אביו ואמו ואחיו ואחותו ובנו וביתו, הוא לא יכול להיטמא להם עם המתים, כמו שהכהן הגדול אבינו יכול. לא רק כהן, אלא כהן גדול. חוץ מכמובן, מת מצווה. מת מצווה, גם כהן גדול מיטמא למת מצווה. רק שאלה, אם כהן גדול ונזיר הולכים בדרך ורואים מת מצווה, מי צריך לטפל בו? שאלה, לא, שאלה שהגמרא שואלת. כן, רואי, יסתדים לכאן, יסתדים לשם. אה? נכון. מדוע? מפני שהוא רגיל בזה. כן, זה כמו, מדוע יחמירו בחמץ? מפני שרגיל בו כל השנה. לכן איננו בדל ממנו. גם הנזיר, הוא איננו בדל ממנו כל השנה, היין, לכן יחמירו בו יותר. מה שאין כן, הכהן, הוא רגיל. גם כהנים זריזים הם וכדומה. לכן גם הנזיר לא יכול לעבור אפילו ליד גפנים. יודעים, הסיפור עם שמשון. שמשון עבר ליד גפן, הולך עם אביו ואימו מתימנה לארץ פלישתים כדי להתחתן שם. בדרך שמשון פוגש איזה אריה, קורע אותו לחתיכות, ולא ידעו אביו ואימו. זה מעניין, איך הם לא ידעו? הרי הם הלכו איתו בדרך. השם המסופר שזה ליד קרמי תימנה, הקרמים שם. אז אביו ואימו הלכו ליד הכרם כי הם לא נזירים, אבל כיוון שהוא היה נזיר הוא היה צריך לעשות סיבוב כדי לא לעבור ליד הכרם, ושם פגש את האריה. סחור סחור אמרינן נזירה, עיקר מעלת יקרא. אם כן, יש היתר לנזיר להיות, להתקדש בקדושה עליונה. המצווה השלישית הוא לא מסתפר. זה בדיוק ההפך מהכהן. הכהן חייב להסתפר בכל יום, זה הפעם בחודש, ודווקא הנזיר הוא לא מסתפר. כל ימי נזרו. מה? שניהם כמו כהן גדול. כן, והשלישי שונה, כי הנזיר לא מסתפר. ואילו הכהן דווקא מסתפר. כן, אז יש פה איזה הבדל. מהו ההבדל? צריך להסביר מדוע יש ההבדל הזה. משום שבעצם, מה גורם לאדם צורך להיות ככהן? זה השפלות של העולם הזה. והאדם רוצה להתנתק מן השפלות הזאת, להתעלות מעליה קצת. ומאין נובעת השפלות של העולם הזה? מהחטא הקדמון, חטא אדם הראשון, שהביא מיטה לעולם. הביא מיטה לעולם. לכן הדבר הראשון שאנחנו מבקשים מן האדם שרוצה להתקדש, אל תבוא במגע עם המוות. מוות זה לא בשבילך. אתה חי כמו לפני חטאו של אדם הראשון, טרם נגזרה מיטה על האדם. זה המצב של האדם, של הנזיר. לכן אסור לו להיות תמה. כמו כן גם האילן שאכל ממנו אדם הראשון, מה זה היה? גפן, נכון? לפי חז"ל. יש בגמרא ארבע דעות. יש אומרים חיטה, יש אומרים גפן, יש אומרים תאנה, יש אומרים אתרוג. הדבר היחיד שלא אומרים, תפוח. אגב, מאיפה זה בא התפוח? הנוצרים אמרו את זה. אבל למה הנוצרים אמרו תפוח? אתם יודעים, הנצרות ביסודה שמעה הרבה דברים מספרי תורה והבטא אותם. מה? לא, לא יהיה תפוחים. חקל תפוחים. כן, בקבלה, האתרוג, שהוא אחת האפשרויות שמובעות כפרי עץ הדעת, מתאים למדרגה בגילוי השכינה, נקרא חקל תפוחים, שדה התפוחים. וכנראה שהם שמעו משהו מזה והם חשבו שמדובר על תפוח. כן, מה אפשר לעשות? על כל פנים, היין הוא בעצם המאכל של אדם הראשון שהביא אותו לחטא. אם אתה רוצה להיות כמו אדם הראשון לפני החטא, אל תיגע בעץ הדעת. לכן אל תשתה יין, אל תאכל ענבים ולא צימוקים ולא כלום. עכשיו, למה לא להסתפר? מאותה סיבה. ממתי בני אדם מסתפרים? כן? תמיד הסתפרו? מאז הציוויליזציה, מאז שהחלה הציוויליזציה, ראו בני אדם גם צורך להסתפר. אצל חיות אין תספורת. זאת אומרת, והציוויליזציה היא תולדה של החטא. אם אתה חפץ לחזור למצב קדמון, אל תסתפר. היה כמו האדם במקוריותו. דומה הדבר אגב למנהג שנהגו על פי הקבלה, שלא לספר את הילדים עד גיל 3. עד גיל 3 הוא עדיין טבעי. צריך לתת לו את ההזדמנות לחיות בגן עדן. לכן אל תספר אותו. כמו שגם האילנות במשך 3 שנים לא אוכלים את פירותיהם. זה דין אורלה. אחרי 3 שנים זה כבר נכנס אל העולם שלך. אבל אתה צריך לתת קצת מקום לעולם הטבעי. כן. נכון. היה צריך גם לא להתלבש. אבל אי אפשר הכל. כלומר, זה, הייתי אומר ככה, זה נדר סטנדרטי. יש כמה, הרי נדרים, אם אדם ידור שלא להתלבש, אז יהיה אסור לו להתלבש. ולכן יש כל מיני דברים שניתנים לעשות, רק שהתורה נותנת דגם אפשרי, הדגם האידיאלי, לפי שיטתה, בתוך חברת בני אדם, איך להיות נזיר. אז זה מה שצריך לעשות. למשל, היה אחד מקדמוננו, שבאמת הלך בלי בגדים כמעט, זה אליהו הנביא. הלך עם אזור אור, אזור במותניו, כמו תרזן. אז זה אפשרי, אבל זה הנהגות מיוחדות של אדם ספציפי זה רק. מה שאין כן, כשאנחנו מדברים בתוך החברה הישראלית איך להתקין מצב של קדושה לשעתו, אז התורה נתנה את ההלכות האלה. למשל, היה ידוע הרב הנזיר זיכרונו לברכה בירושלים, אז הוא באמת היה, הוא לא היה מסתפר, לא היה שותה יין, לא היה יוצא מהבית, לא להתאבל למת, וגם, לא, הוא היה כהן, חוץ מזה, באמת, וגם היה צמחוני. איפה כתוב שנזיר צריך להיות צמחוני? לא כתוב. נזיר מותר לו לאכול בשר. אבל דרך ההתקדשות הפרטית שלו, זה היה דרך הצמחונות. יש כל מיני גדרים אפשריים. אגב, יש משהו מעניין מבחינה זאת, בהלכות נדרים, ידוע שיש חלוקה בגמרא, במסכת הנדרים, בין נדר לבין שבועה. כשאדם, נגיד, נודר מן הבננות, הוא נודר מן הבננות. פירוש הדבר, שהבננות הופכות להיות אסורות עליו כמו כל מאכל שאיננו כשר. כלומר, אין הבדל בין בננות לבין חזיר, למשל. כן? הוא אומר, הבננות אסורות עליי, כל בננה שבעולם אסורה לו. אבל יש שבועה. אם אדם נשבע שלא לאכול בננות, אין בבננות איסור חפצה, כמו שרגילים לומר. כלומר, זה לא החפץ עצמו אסור, זה איסור על האישיות. אני, אסור לי לפעול פעולה של, של אכילת בננות. קוראים לזה איסור גברה, ולא איסור חפצה. מה זה הנזיר? האם זה איסור גברה? כלומר, האם זה איסור עליו לשתות יין, או שזה איסור חפצה? כן? ונראה מהגמרא שזה איסור גברה, שזה איסור חפצה. כלומר, הוא עצמו הופך להיות החפץ של האיסור. כלומר, זה גברה שהפך לחפצה. זה איש שהיא הופך להיות נושא של, של קודש. כן? זה המעלה יותר עדיונה. מה שנגן כל שאר הנדרים, שהם יותר קרובים לאיסור גברה. וכלומר, שבהם החפצה נפרד מן הגברה, מה שאין כן בנזיר, שיש התאחדות של שני הממדים. על כל פנים, הנזיר זוכה לקדושה מסוג מיוחד, הוא עומד בתנאי קדושה, אבל זה מותר לשעתו. סתם נזיר 30 יום, קדוש יהיה. 30 יום יהיה, בגמטריה 30, לא יותר. וזאת משום מה? משום שאנחנו לא יכולים לקבל את זה, זה לא נכנס בראש שלנו, שהתקדשות פרטית שאיננה טבעית מלידה, מבחירה אלוהית, תהיה נצחית. זה לא יכול להיות. ולכן אנחנו מבקשים ממנו לחזור אל הציוויליזציה אחרי 30 יום. יש כמובן יוצאים מן הכלל, אבל זה מה שאנחנו מבקשים ממנו באופן סטנדרטי. עכשיו נשאלת השאלה, האם זה טוב להיות נזיר או זה רע להיות נזיר? לכאורה זו מחלוקת במסכת נדרים בין החכמים, כי הרי כתוב שהנזיר קדוש. איפה זה כתוב שהוא קדוש? בפרשה שלנו, קדוש מי? מצד שני, יש אומרים שזה חטא להיות נזיר. למה? כי כתוב והביא, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. במה הוא חטא? הוא חטא בזה שהזיר עצמו מן היין. וזה השורש של מחלוקת התנאים, האם זה טוב להיות נזיר או זה רע להיות נזיר. אבל כל אחד יצטרך להסביר את הפסוק השני. מי שסומך על חטא על הנפש, יצטרך להסביר קדוש יהיה. ומי שאומר שהוא קדוש, יצטרך להסביר, חטא על הנפש. תשובה, יש שני סוגי נזירים בפרשה שלנו. יש נזיר תמה, יש נזיר טהור. מהו נזיר תמה? זה נזיר שנטמא למת. למשל, בזמן הזה, בזמננו, מכיוון שכולנו טמאי מתים, אין לנו שום אפשרות לנדור נזירות. בגלל שאסור לנזיר להתאמה, ואנחנו הרי טמאים. צריך להיות טהור כשנודרים נזירות. לכן היום אסור לנדור נזירות. אבל נזיר תמה זה נזיר שנטמא במהלך נזירותו. מה? איך לא נזיר? הוא לא נדר. הרב הנזיר לא נדר. הוא התנהג כנזיר. כן? אבל הוא בהחלט עשה את זה בלי נדר. נהג מנהגי נזירות. אבל לנדור נזירות זה מחייב דברים מיוחדים, כגון הבאת הקורבן בסוף הנזירות וכן הלאה. שדברים שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם היום. אבל הנזיר יכול להתאמה, ואז זה סימן, אם הוא נטמא, שהוא ניסה לקפוץ אל מדרגה שאיננה המדרגה שלו. הוא ניסה להגיע רחוק מדי. לכן אנחנו אומרים, נזיר כזה זה לא רציני. נזיר שהצליח להישאר בטהרתו 30 יום, זה סימן שזה מתאים לו. זאת מדרגתו הנפשית, אם כן קדוש יהיה. כלל גדול הוא, התורה איננה אוהבת סיגופים. הרמב״ם בפרק רביעי של 8 פרקים דיבר בזה באריכות. שזאת היא מחשבה שמושפעת מעובדי עבודה זרה, לחשוב שזה טוב להסתגף. אין ערך כזה, אין צורך במזוכיזם רוחני. לא צריך. אבל, דבר, יש ערך אבל יש אדם שמתנזר מדברים לא בגלל ש הוא רוצה להסתגף אלא בגלל שזה לא מעניין אותו. למשל, אתה רואה צדיק גדול, הוא אכל את המרק בלי לשים מלח, אז כולם מתפעלים, הצדיק מסתגף. לא נכון, הצדיק לא מסתגף, פשוט הוא לא שם לב אם יש מלח או אין מלח, כי הוא עסוק בדברים יותר חשובים. כן, זה לא מעניין אותו. אבל מי שאוהב מלח במרק ולא שם, אז הוא שם מסתגף. חבל. זה חטא נגד הנפש. הנזיר הטהור, זה שהוא לא נטמא למת, לא שותה יין ולא מסתפר, זה לא בגלל שהוא אוהב סיגופים, אלא בגלל שהוא לא אוהב דברים נמוכים. לכן, הוא נשאר בדיוניותו. מעניין. הסיפור הידוע במסכת נדרים וגם במסכת נזיר. אמר שמעון הצדיק, שמעון הצדיק כידוע היה כהן גדול, כהן גדול או כל כהן, כשהוא משרת במקדש, אוכל את החטאות של הנזירים, את האשמות של הנזירים. אמר שמעון הצדיק, מעולם לא אכלתי קורבן נזיר תמה. של נזירים טהורים הוא היה אוכל, הוא אהב נזירים טהורים, אבל נזיר שנטמא, שמעון הצדיק לא רצה לאכול. זה הפריע לו שאדם שנטמא מקריב קורבן. הוא אומר, מה זה צריך להיות הדבר הזה? חוץ מפעם אחת שבא אליי בחור אחד מן הדרום והוא יפה עיניים, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. הוא היה בחור יפה, שיער ארוך ויפה. עכשיו יש בעיה שכאשר הנזיר מביא את הקורבן שלו, הכהן מגלח את ראשו של הנזיר, ואז זה כאב לו הלב לשמעון הצדיק. הוא אמר, כזה שיער יפה ואתה באת לגלח? אמרתי לו, בני, מה ראית? להשחית שיערך זה היפה. אמר לו, רואה הייתי לבית אבא והלכתי למלא מים מן המעיין ונסתכלתי בבבוע שלי, כלומר במראה שלו במעיין, וראיתי כמה יפה אני. הוא פחז יצרי עליי וביקש לטרדני מן העולם. אמרתי לו, רשע, במי אתה מתגאה בעולם שאינו שלך העבודה שגלחך לשמיים? כלומר, הוא רצה לסבוח את יצרו הרע ולכן ויתר על יופיו לשם עבודת השם. ואז שמעון הצדיק התפעל מאוד מזה ונשק אותו על ראשו ואמר, בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, עליך הכתוב אומר, איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לשם. ולכן זה שהוא נטמע, אפשר באמת להאמין שזה היה באונס ושזה לא מראה על איזשהו קלקול בנפש של האיש הזה. עכשיו מעניין הסיפור הזה, אתם מכירים סיפור דומה אולי מהגדות של גויים? מהגדות של גויים יש סיפור כזה על נרקיס, נכון? מה? כן, כן, נרקיסוס, נרקיס. כן, זה הגויים ביוון, סיפור גם כן ביידישקייט שלהם, היו מספרים שהיה אחד, קראו לו נרקיס, הוא הלך למלא מים מן המעיין, נסתכל, ראה שהוא יפה, והוא שקע בהתפעלות העצמית. אמר, כמה יפה אני, כמה יפה אני, כמה יפה אני, עד שהפך להיות פרח, הוא פרח הנרקיס. כן? עכשיו, מה ההבדל בין שתי האגדות? הסיום, כמובן. כלומר, זה בתפיסה היוונית, היצר הרע הוא חלק מן הגורל, ולכן סופך ביצר הרע האסתטי להיבלע בתוך היופי הטבעי, וזה המוות של הזהות האנושית. ואותו הסיפור חוזר בגמרא לספר לך שניתן להתגבר על זה, וזה העוצמה של הנשמה האנושית על פני כוחות הטבע האסתטיים. מעניין, מי גנב ממי? הגמרא מהיוונים או היוונים מהגמרא? דעתי האישית מחייב רק אותי, הגמרא גנבה מהיוונים, מסיבה פשוטה, הסיפור של נרקיס הוא עתיק יותר. אלא מה? אגב, זה חוזר בהרבה מהם בגמרא, שלוקחים מוטיבים מהתרבות הכללית ומשעבדים אותם לצרכנו. כי הגמרא נכתבה על איזשהו רקע תרבותי מסוים, רוצים להסביר מה אנחנו חושבים על מה שהם חושבים. אז לוקחים סיפור שלהם ומשנים אותו. לכן, אין מה להתבלם. או שזה היה אמיתי, או שזה לא היה אמיתי. תראה, אגדות זה לא חייב להיות תיאור היסטורי. קורח אמר למשה, בית מלא ספרי תורה, חייב עם זוזה או לא? אמר לו, חייב. אמר לו, איך זה יכול להיות? האם בטוח שהסיפור הזה קרה? הגמרא רוצה להסביר. מה, איך להסתכל על הדבר? מה קורח חשב? כן. כי? כן. כדי להציל את ישראל. כן, שמה זה על פי המלאך. כן, לכן אמרתי, יש יוצאים מן הכלל. רמזתי לזה, יש שלושה שהם יוצאים מן הכלל: שמשון, שמואל ואבשלום. כן, אבל יש גם אנשים שהיו נזירים שנים שלמות. הייתה אפילו מלכה בישראל שהייתה נזירה, המלכה ברניקי, אחותו של אגריפס מלך יהודה. כן, היא הייתה נזירה. עכשיו, מתוך המצב הזה מגיעים לברכת כהנים. לכאורה, מה זה עושה פה? כן, בסוף פרק ה' התורה מספרת: וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ובניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, ברכה השם משמרך, ירא השם פניו אליך, וקונג הישועה השם פניו אליך, ועשה לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. מה זה עושה פה? פשוט, מי שעובד פה כל העבודה הזאת של סוטה, מי שמטפל בקורבן של הנזיר, מי שמשלח את התמים, מי מופקד על כל זה? הכהונה. אם כן, יש תפקיד מאוד מיוחד לכהנים. יכול הכהן לחשוב שיכול להתנסה בליבו על ישראל. לכן מזכירים לו שכל תפקידו זה כדי להיות ברכה לישראל. ב', להזכיר לו שברכת עצמו תלויה בעובדה שהוא מברך את ישראל. הרי זה מה שכתוב: ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. את מי? או את ישראל או את הכהנים. מחלוקת. הפשט נראה: ואני אברכם את הכהנים. זאת אומרת, אם הם ישימו את שמי על בני ישראל, אני אברכם. כלומר, גם קדושתם שלהם היא קדושת הכלל, ולא קדושת עצמם בלבד. והפרשה מסיימת, אני רואה שלא לא נוכל ללמוד הרבה, הפרשה מסתיימת עם קורבנות 12 הנשיאים. כן, מה זה הקורבנות האלה? זה קורבנות שהוקרבו על ידי נשיאי ישראל ביום חנוכת המשכן. לכאורה זה לא במקום. הרי חנוכת המשכן זה בספר ויקרא מתואר בפרשת צו, וגם בפרשת פקודי בסוף ספר שמות. לא מובן למה זה מסופר פתאום בספר במדבר, מוסיפים לך איזה סעיף ששכחו אותו מספר ויקרא או מספר שמות. אלא כנראה שפה זה שוב חנוכת המקדש באספקלריה של בעיות הפרט. כידוע, יש בעם ישראל הרבה פרטים. כמה פרטים? 600,000. אבל יש גם פרטים קצת יותר גדולים, 12 שבטים. כל שבטי ישראל הם אמנם כלל ביחס למשפחות שבתוכן, בתוך השבטים, אבל הם פרטים ביחס לזהות הקולקטיבית. וכאן התורה מדריכה אותנו לשיווי משקל מאוד דק. היה מקום לומר, תשמע, כל שבט זה יחידה בפני עצמו, בפני עצמה. הרי היה, כל שבט הקריב קורבן בפני עצמו. עד כדי כך שהתורה חוזרת 12 פעמים על תיאור הקורבן, למרות שזה אותו קורבן ממש. כן? יכלה התורה להסתפק בסיכום כללי. קערות כסף 12, כפות זהב 12 וכו'. ואילו התורה על כל נשיא ונשיא אומרת בדיוק מה הוא הקריב. להגיד לך, לכאורה, כן, שהשבטיות היא ערך. תן מקום לשבט להתבטא. אבל מצד שני, יש בסוף הפרשה גם כן סיכום. כלומר, לא רק שהתורה חוזרת 12 פעמים על אותו דבר, אחר כך היא גם עושה סיכום. היא אומרת, כערות זהב 12, כערות כסף 12, כפות זהב 12 וכו' וכו'. מה רוצה התורה לומר בזה? כנראה, כוונת התורה היא לומר, השבטיות לא יכולה לבטל את הזהות הכללית, לכן צריך שיהיה סיכום כללי. אבל הכלליות לא יכולה לבטל גם את הזהות השבטית. גם זה חשוב. כלומר, אל תחשוב שכדי להגיע לאחדות האומה, אתה צריך בשביל זה למחוק את ההבדלים שבאומה. אדרבה, אחדות אמיתית זאת אחדות המכירה בערכיות של כל פרצוף ופרצוף של האומה הישראלית. לכן יש גם סיכום כללי, וגם 12 חזרות על הקורבנות של הנשיאים. שבת שלום וחג שמח.